שלום לכם, אנחנו הקוראות בקול, תמי קצין, רותי חלבני, זמרות, מורות לפיתוח קול, מדברות כאן על נושאים שנוגעים בקול. הנושא שלנו היום הוא איך לעבור בשירה מסגנון אחד, סגנון מוזיקלי אחד, לאחר.
המטרה שלנו היא לתת תמונה כללית על מה נדרש מהזמר או מהזמרת כדי לעשות את המעבר הזה בצורה טובה, חלקה שמכבדת את המוזיקה הזאת, ובצורה מובנית ומותאמת לסגנון המוזיקלי.
אנחנו נעלה כאן רעיונות, סוגיות, שקשורים למעבר הסגנוני הזה. כשאנחנו מזכירות...
אנחנו נדבר על פופולרי
נדבר
וקלאסי
פופולרי
בגדול.
וקלאסי.
נכון.
כמובן שבתוך הפופולרי יש לנו תת סגנונות. אנחנו מדברים על קשת מאוד גדולה של סגנונות.
בואי נזכיר אולי כמה.
כן.
פופ.
פופ.
פופ עצמו, רוק,
ג'אז,
קאנטרי,
כן,
פולק,
ראפ, סול,
ומחזמר. אנחנו נכלול את זה, למרות שלא תמיד אנשים אוהבים לכלול את זה ביחד. ובמקרה הזה היום אנחנו כן נכלול את זה.
כן.
ואז יש לנו את הקלאסי.
כן, בקלאסי. בתוך הקלאסי יש גם תת סגנונות, יש כמובן את ההבדל בין שירת ברוק לבין שירה רומנטית אמנם, זה קשור
או
לתקופה
עכשווית.
ההיסטורית או עכשווית מודרנית,
כן.
אז זה קשור לתקופה ההיסטורית, אולי לארץ שהמוזיקה נכתבה בה, אבל יש בתוך המוזיקה הקלאסית ערכים סטטים משותפים,
נכון.
הרבה יותר אפילו.
נכון.
ואנחנו נדבר גם על ההבדל ביניהם.
וגם בשירה הפופולרית יש הבדלים לפעמים עצומים, ואולי הדבר שהכי מאחד אותם זה שיש חופש.
כן.
יש חופש בחירה מאוד מאוד גדול, ואנשים בדרך כלל מנסים להישמע יותר דומים לדיבור וליום יום ולמי שהם, מאשר השירה היותר
קלאסית.
מרוחקת. כן. לופט.
כן.
כן, מרוממת, שיותר מאפיינת את הקלאס. ולכן אפשר לדבר היום על שני סגנונות בגדול. זה לא אומר שניכנס
כן.
לכל פרט.
אוקיי, והרקע לשיחה הזאת הוא בעצם סוג של צו השעה. מה קורה באמת בעולם של המוזיקה, בעולם של ההופעות, בעולם המחזות זמר? העולם מתפתח ויוצר שילובים בין סגנונות, הרבה יותר אינטגרציות ופיוז'ן מוזיקלי, וככל שהזמרים מסוגלים לעשות את המעברים האלה בקול שלהם, בסגנון שלהם, פתוחים יותר לשינויים האלה, הם נעשים הרבה יותר גמישים, וגם גדל הסיכוי שלהם יותר להתפרנס משירה.
זה נקודה מאוד מאוד חשובה.
כן.
נכון.
זה מה שכבר מתחיל להיות מצופה מזמרים,
כן.
לעשות כאלו שינויים.
כן. עכשיו, אנחנו מתייחסות כאן גם לזמרים וגם למורים בשיחה שלנו. אז אנחנו למשל ניקח מורה שהיא למדה קלאסית, מוזיקה קלאסית הרבה שנים, והיא רוצה ללמד שירה פופולרית, כי שם נמצאת רוב העבודה. רוב התלמידים שלה יגיעו משירה שהיא פופולרית. יש איזושהי הנחה מוטעת, שאם אני שרה קלאסי, אני בעצם יכולה לשיר וללמד כל סגנון שהוא, ואנחנו טוענות שלא, אנחנו לא היחידות שטוענות את זה, ואנחנו ננסה גם להוכיח את זה, יש באמת הבדל, ולכן מאוד חשוב שהמורים ששרים קלאסי ורוצים ללמד תלמידים מסגנונות פופולריים, ילמדו את הסגנונות האלה, וילמדו מה עושים פיזית בפועל, כדי לשיר בצורה כזאת.
בדיוק. אז למשל, יש זמרות קלאסיות שרוצות נורא לשיר מחזות זמר, כי זה כאילו התחום הכי קרוב מבחינת הדרמה והסגנון ההופעתי הזה, אבל עדיין בתוך המחזות זמר יש מוזיקה שהיא, אם זה מרנט, אם זה רוק, אם זה פופ, אם זה ג'אז, זה מכוון אותנו
כן.
לסגנונות שהם מאוד רחוקים מהסגנון הקלאסי שהיא מכירה אותו.
כן.
והרבה מהם מזמרות, אני יודעת גם על עצמי, אז יורידו את הסולמות בקווינטה או משהו כזה, כדי שזה יתאים להם, שהם לא יישמעו כל כך קלאסיות. אבל אם הם ירצו לשיר את זה בתוך הקונטקסט של המחזמר, הם יכתו בעצם לתפקיד,
בדיוק,
כי
לגוון שלו.
כל המחזמר כתוב בסולם מסוים, או יש מעברים מסגנונים, מולחנים, מובנים, פתאום את תשירי בסגנון, בקווינטה מתחת, זה לא יתאים, כן?
כן.
אז
נכון, ממש מדובר על ללמוד שפה.
כן.
בעצם, בכל סגנון יש לו את השפה שלו,
כן.
נכון?
כמו שאמרנו שסגנון, זאת אומרת, השפה, כמו שבשפות לטיניות יש כמעט את אותן אותיות, אבל ההקשרים והחיבורים והדקדוק שלהם, והתנועות שביניהם,
הנה,
וההגייה
איטלקית.
שלהם, האקסנט, כן, שונה לגמרי.
בדיוק
אז
ככה.
פה מדובר על תווים, על ערכים ריתמיים, על הרמוניה,
על
אבל זה
יציבה נכונה, על
יציבה,
נשימה
כן,
נכונה.
אבל זה מסודר אחרת,
כן.
בהתאם לסגנון.
נכון
אז
מאוד.
זה גם מחייב למידה אחרת.
כן. אנחנו אז נרצה לדון כאן בכמה נושאים עיקריים. אז מה המאפיינים והעקרונות שעליהם בנוי כל סגנון?
כן. כן, זה גם טוב להבין, גם אם אני שרה בסגנון קלאסי, אז מה מאפיין אותו? זה שאני יודעת לשיר אותו, מה אני יכולה להגיד בכמה bullet points, מה מאפיין אותו? אוקיי, איך
נכון,
לשיר
זה
אותו?
מאוד מקל
כן,
באמת על
כן.
הלמידה מבחינה אסתטית, מה מאפיין כל סגנון ואיך אנחנו מגיעים לדבר
כן,
הזה.
כי שירים לא באים מכלום, הם באים מתוך עולם הווייתי מסוים, תקופתי מסוים,
גם.
הם באים מתוך או היסטוריה או משהו אקטואלי, ואנחנו צריכים להתאים, אנחנו צריכים להבין את
בהחלט.
הסגנון שלהם,
נכון מאוד.
כן.
וזה מכוון כאן לזמרים, שהם ילמדו לעשות את ההתאמות האלה על פי הנקודות האלה, וכמובן למורים שנדרש מהם ללמוד יותר, כדי שיהיו מסוגלים לעבוד עם התלמידים השונים שמגיעים מסגנונות שונים.
וכשמדובר על מורים, אז על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, הם צריכים ללמוד את העקרונות ואת הסגנון טוב מאוד, אם הם רוצים להעביר מישהו מסגנון לסגנון, או ללמד בסגנון חדש,
כן.
כן, שהוא לא שלהם,
כן.
שהוא לא מוכר להם מהבית.
כן. ורצו לא לעשות את זה רק מספר או מסדנה קצרה, אלא באמת ללמוד את זה,
כן.
להפנים ולהטמיע את זה כדי שאפשר יהיה ללמד את זה.
תמי, אני רוצה ככה לשאול אותך קצת, מה בעצם החוויה שלך או הניסיון שלך עם שני העולמות האלה?
כן, זה היה מאוד קיצוני אצלי. אני שרתי מילדות, אבל בלי ללמוד. שרתי שירה, בואי נקרא לזה רוק של שנות ה-60, הרבה באנגלית, קצת בעברית, מחזמר עוד לא הכרתי בשלב, בנעורים שלי, וניגנתי עם הגיטרה, ואז נכנסתי לאוניברסיטה בארצות הברית, ושם הדרך היחידה ללמוד פיתוח קול הייתה קלאסית. אז הלכתי ללמוד קלאסי, מאוד השתדלתי להתחבר לזה, אבל אני יודעת בדיעבד שזה לא היה הסגנון שהתאים לי, בכל מקרה עשיתי את כל העבודה שצריך. תרגלתי, הייתי תלמידה חרוצה מאוד, אבל במקביל המשכתי להופיע עם הגיטרה בכל מיני מועדונים בטוסן. והפער בין שני הסגנונות היה עצום. שום דבר בשיעורים שלמדתי בקלאסי לא הכין אותי למה שאני עשיתי בפועל כששרתי במועדונים. ואני הייתי הרבה פעמים מאוד מתעייפת קולית בהופעות, כי לא למדתי את זה. שאלתי את המורה שלי, היא לא ידעה לעזור לי כי היא ידעה רק שירה קלאסית. והיא לא יכלה לתת לי שום הכוונה, ושם באמת התעייפתי מאוד. כששרתי קלאסי, אני הייתי במצב הרבה הרבה יותר טוב. ואני חושבת שגם את עברת
כן.
איזשהו מסלול דומה.
אני חושבת שאני גם בזמנים שלמדתי, אז היו רק מורים שבאו מאסכולה של מוזיקה קלאסית, לא ידעו ללמד, לפחות לא באזור שאני גדלתי בו, לא היו, אף אחד לא ידע ללמד CCM,
זה לא היה מקובל.
למרות שזה נוגן ברדיו, כולם הכירו את
כן.
הביטלס, כולם הכירו את קרול קינג, כולם הכירו את הזמרים ששרו בשנות ה-60 וה-70, אבל לא ידעו ללמד, כאילו היה איזשהו פער עצום. בין מה שהיה ומה ש...
נכון.
בין מה ששמעו ברדיו לעומת מה ששרו. אבל אני, הקול שלי בילה בתוך התחום הקלאסי המון המון שנים, אז המון הרגלים נטמעו בו. אבל
בדיוק.
בינתיים, לי היה רצון לשיר את מה שנוגן באותם שנים. רציתי לשיר את השירים הפופולריים גם בשנות ה-60-70 של מוזיקה אמריקאית, ו... כל פעם התפלאתי שאני שרה, נגיד, את פה דיאז או פה ארבע או משהו כזה, במוזיקה קלאסית, אין לי איתו שום בעיה, וכשאני באה לשיר אותו בשיר פופולרי, אני
זה שבירה
נתקעת,
שם,
אני נשברת, אני לא
כן.
יודעת איך להעביר, אני לא ידעתי אז לקרוא לזה ברגיסטרים, לא הבנתי בעצם
כן,
מה הבעיה שם, ואף אחד לא הכין אותי לזה. אז הרבה פעמים זנחתי את זה, כי הבנתי, זה לא מתאים לי. אני
או
לא...
שעברנו לצלי ראש
או
במקום
שעברנו,
שלא התאים,
בדיוק, בדיוק.
כי לא ידענו איך להתמודד עם
כן,
זה.
בדיוק. ואנחנו טוענות, ממרום גילנו וניסיוננו, שזמר יכול לעשות את שני הדברים, הוא רק צריך ללמוד ולדעת לאן לכוון את הקול שלו, הוא צריך כלים בשביל
כן,
זה.
כן, בדיוק
כן.
ככה. את יודעת, אחד הדברים שקרו לי, ואני אחר כך נתקלתי בזה הרבה מאוד, עוד שנייה, נתקלתי בזה הרבה, אחר כך עם תלמידים שלי, שבאתי לשמוע שיעור שמורה שלימדה בארץ כבר מוזיקה פופולרית, הייתה באמת חלוצה, ואני באתי אז מהקלאסי, ואני ישבתי שם אצלה, ו... פשוט הייתי ככה, וחשבתי, יור, מה היא עושה? איזה חוסר אחריות. ידעתי שזו מורה טובה, והתלמידה שלה כל כך התפעלה ממנה, אבל אני התכווצתי כולי, בעיניי זה היה מסוכן, אסור,
ולא
מכוער.
נשמע לך טוב באוזן.
לא, זה יותר
כן.
מלא נשמע לי טוב. אני מראה לך ממש
כן.
תגובה של רתיעה נורא נורא גדולה, ואני מכירה את זה, ואחר כך מתלמידים שלי.
כן.
כי הערכים האסתטיים שמטמיעים באנשים בשירה קלאסית, הם באיזשהו מקום סוגרים את הדלתות כלפי דברים אחרים.
נכון.
הם אומרים, זה הנכון, זה היפה, וכל השאר הוא לא נכון. ואם תלמדו קלאסי, אז תצליחו לשיר אחר כך בכל סגנון. וזה באמת לא, שתינו
כן.
ראינו שזה לא
אנחנו
נכון.
כבר דיברנו פעם על המיתוסים האלה, על האם באמת שירה קלאסית היא המצע של כל שירה
כן.
אחרת. יש כזו דעה רווחת,
כן. חווינו את זה שזה לא
וחווינו את
נכון.
זה שזה לא נכון.
כן. אז בואי
אוקיי.
נדבר שם על ההבדלים. מכמה פרמטרים,
כן.
האימון שנדרש לזמר כדי להגיע
כן.
לסגנון זה או אחר,
כן.
אם זה מוגבר או לא מוגבר,
כן, ברור. כן,
מה
בהבדל.
הדרישות הקוליות שיש מכל אחד מהם.
הפרשנות, פרשנות האמנותית של כל סגנון,
כן.
כאילו, שמכתיבה לנו גם את הדרך שאנחנו שרים אותו.
כן.
השפה והטקסט,
שימוש בהם.
שימוש כאילו בהרבה שפות במוזיקה קלאסית, גם במוזיקה פופולרית, תלוי באיזה ארץ
כן,
אתה חי.
בואי נשאיר
כן.
עם הבולטים, תכף
בסדר?
ניכנס לזה.
אוקיי.
ההתייחסות למשחק.
ויחס למשחק,
כן,
לדרמה,
כן.
פרסונה וסיפור, כאילו...
כן, מה אתה מעביר שם בעצם, בדיוק
כן.
ככה. אז בואי נדבר קודם על האימון הנדרש.
כמובן שאנחנו לא נכנסות כאן לפרטים, כי אנחנו יוצאות בקרוב עם סדנה, שהסדנה הזאת תפרט ותיכנס לתוך העבודה, זאת אומרת, אם מי שבאמת רוצה לעשות את המעברים, איזה מין דברים נדרשים ממנו כדי לעשות את
נכון.
השינוי. אז אנחנו לא נכנסים פה לתרגילים, או מה בדיוק אנחנו נעשה, אנחנו מדברים פה באופן כללי.
חכו לסוף השיחה שלנו,
כן,
אנחנו קצת נדבר
כן,
על
אנחנו
הסדר.
נדבר על
כן.
זה, נרחיב, אני רק אומרת למה אנחנו כאן מקצרות. אוקיי, אז קודם כל, אנחנו יודעים שקיים פער מאוד גדול בחינוך, בטח החינוך האקדמי, לשני סגנונות. בסגנון קלאסי יש המון 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 אקדמיות ואוניברסיטאות שמלמדות ומכשירות זמרים להיות זמרים קלאסיים, והרבה הרבה הרבה פחות אקדמיות שמכינות לשיר בסגנון פופולרי. וזה הרי מגוחך ומוזר, נכון?
כן, כן.
אנחנו לא הראשונות שמדברות על זה, אנחנו מקשיבות להמון מורים בחוץ לארץ, וכולם מדברים על הפער המוזר הזה, כי הקשבה לשירה פופולרית היא 99% מסך כל ההקשבות בספוטיפיי. אחוז אחד מקשיב למוזיקה קלאסית. איך ייתכן שלא לומדים אותו בצורה מסודרת?
כן,
אוקיי?
נכון
אז זה
מאוד.
דבר ראשון, אבל כן לומדים אותו בקורסים פרטיים, בשיעורים פרטיים עם מורים,
כן.
זה קיים.
בארץ יש לנו כמה מקומות כאלה,
נכון.
ואנחנו בהחלט יכולים להתפאר בזה,
נכון.
אבל זה יותר, זה עדיין מסובך להוציא שם תואר
בדיוק.
אוניברסיטאי, כמו שאנשים הולכים ללמוד קלאסי. שם
בדיוק.
הדרך הרבה יותר פשוטה
כן.
מבחינת האקדמיה.
נכון.
מקום הופעות, אנשים במוזיקה קלאסית הרבה פעמים מופיעים במקומות שהאקוסטיקה שלהם היא התנאי כדי להופיע בו,
כן.
והם בנויים היטב.
כן. הלוואי, כן, לא כולם, אבל חלק מהם חטאו לפרמטרים האקוסטיים ויצרו מקומות יבשים ולא מתאימים רק אם נראו אותו מבחינה ארכיטקטית. אבל זה
אופרות
נכון,
בדרך כלל מועלות,
אופרות
אבל במקומות...
מועלות באולמות שמיועדים, לא אולמות קולנוע,
כן,
כן?
כן.
בארץ יש הרבה אולמות קולנוע שהסבו את עצמם למקומות של קונצרטים, ואז הם באמת יבשים ולא מתאימים ואטומים, ולא משנה,
כן,
יש
זה לא
לזה
האידיאל,
לא
בסדר, אבל
אידיאל.
כן.
וגם בעולם בכלל, גם כנסיות שהפכו להיות הרבה פעמים בעייתיות מבחינה אקוסטית.
כן.
אז זהו, אז
אבל
יש
באמת
הבדל.
ההופעה פה, ההופעה כאן תלויה מאוד בנושא של האקוסטיקה,
נכון.
בקלאסי, בשירת פופ, עוד פעם, אנחנו כוללות את זה, כיוון שהן מוגברות, ותכף נדבר על זה, אז זה יכול להיות מבית קפה ממש קטן, של 20 אנשים,
תקרות נמוכות,
לאולם
מרתפים,
ספורט,
כן.
למרתפים, לאולמות
בחוץ,
ענק,
כן, הרבה
כן, בחוץ,
בחוץ,
נכון, בדיוק,
כן.
אצטדיונים, אז הדברים האלה הם באמת הרבה יותר...
אז זה גם נכון שזמרי אופרה עכשיו מופיעים גם במופעי חוץ גדולים, כי הרי פותחים את זה כדי
כן.
להפוך את זה לדברים כלכליים יותר, אז הם צריכים להתאים את עצמם להגברה, כאילו זה
כן.
משהו שהם במיוחד צריכים ללמוד.
אז בואי נראה, נתייחס לנושא של הגברה. לפני שיש את המופעים הגדולים האלה, מה שמקובל בשירה הקלאסית היא שירה אקוסטית, זאת אומרת ללא הגברה. וזה אומר שהטכניקה מושפעת לזה באופן ישיר, מזה באופן ישיר, כיוון שהזמרים חייבים לעשות
להפיק
שימוש מרבים.
מעצמם,
כן.
כן, להפיק מעצמם את העוצמה הזאת,
בדיוק, שזה
כן.
מעצמם בלבד, ולעשות את זה בדרך שהיא בריאה, ושלא תזיק להם, ושיהיו מסוגלים להופיע אופרה ארוכה, ולא
נכון,
להתעייף קולית.
נכון.
לעומת זאת, בשירה פופולרית היא כמעט תמיד, באופן די גורף, מוגברת. זה מאפשר מבחינה טכנית לשיר אחרת לחלוטין.
כן.
שיר לא יעיל במיוחד, בריא כן, אבל לא יעיל. בשקט, אנחנו מכירים היום
ברחש
הרבה
הפעילים,
זמרים שממש לוחשים או
כן.
שרים נורא רפוי
כן.
בחוסר אנרגיה, אבל הם נצמדים למיקרופון.
מייצרים איזו אינטימיות כזאת עם הקול שלהם.
נכון מאוד. ולכן יש הבדלים בדברים האלה, ואני מתארת לעצמי שגם אנשי ההגברה בקונצרטים האלה, שבהם הם כן מגבירים את הקלאסי,
מתאימים.
הם משתמשים בהגברה אחרת לחלוטין מאשר לזמר זמר פופולרי. כיוון שהם בעצם צריכים להוריד המון
כן,
מהרטיטות
כן,
הגבוהות שיש
כן.
לזמרים הקלאסיים.
זמרים קלאסי זה גם נורא חשוב איזה זמר, אם זה סופרן עם קולרטורה, או אם זה טנור דרמטי, גם הסאונד שם ממש ממש נורא מדויק, כאילו
כן,
דברים אחרים
כן.
שמקפיצים ויוצרים
נכון.
דיסטורשן.
אז הנה, אנחנו דיברנו על הדרך הכללית איך להופיע, אבל יש גם דרישות שונות. מהזמרים עצמם, דרישות פיזיות
כן.
שהם צריכים לעמוד בהם והם צריכים לדעת את הדברים האלה.
כן.
אז בשירה קלאסית הם קודם כל חייבים להיות במיטבם. אין שום דרך לעקוף את זה. אם
כן,
אתה לא
הכל,
מוגבר,
the pure voice, כאילו את הקול
זהו.
הנקי, את הקול שתמיד, תמיד יפה, כאילו
נכון.
תמיד יפה, ולא מתאים שם צרידות, או לא מתאים שם לחץ, או
ואי
לא
אפשר
חשוב
להיעזר
שם
במיקרופון או בסאונדמן
כדי
כדי
לתקן.
לתקן, ולכן למשל, רק דוגמה,
כן.
זמרות שהן לוקחות חופש בימים של המחזור שלהן, כיוון שהאיכות הקול יורדת,
כן.
כי אין שום דרך לעקוף את זה אם אין לך קול שהוא במלוא העוצמה ובמלוא היופי שלו.
כן,
לעומת
נכון.
זאת, בשירה פופולרית אנשים, אני ראיתי הופעות שאנשים חולים, והם הצליחו. הצליחו
כן,
להופיע, הם שמו דגש על דברים
נכון.
אחרים, והסאונדמן עזר להם קצת לעקוף את
כן,
זה, אז
נכון.
הדרישות הן באמת שונות.
כן, אבל הסגנון של החיים של הרבה זמרים פופולריים הוא הרבה יותר מתיש. הוא יכול להיות
הרסני
המון
אפילו.
סיורים וטיולים ונסיעות מעיר לעיר, מארץ לארץ,
כן.
יום אחרי יום,
מסע
באותו
הופעות.
יום,
מסע הופעות הוא דבר
לחוץ, לחוץ מאוד.
שבתקופה של מספר
כן.
חודשים מצומצם מופיעים המון,
המון.
ומהבוקר עד
נכון.
היום נוסעים ומדברים נונסטופ,
כן.
ומעשנים ושותים, ויוצאים ואוכלים באמצע הלילה.
כן.
הדברים האלה הם
זאת אומרת, יש
מאוד...
לזה ולזה את היתרונות והחסרונות והסיכונים
כן,
שמתאימים
נכון,
לסגנון.
נכון.
טוב,
הפרשנות
פרשנות
האומנותית.
אמנותית. במוזיקה קלאסית אנחנו דבקים באיזה מסורת שכבר זה 400 שנה כזאת וכזאת, כן? אבל אנחנו, יש לנו סטנדרטים שמוכתבים על ידי ההיסטוריה, על ידי זמרים מאוד טובים שהקליטו את עצמם, יש הקלטות, זמרים לומדים מהקלטות, לומדים מקדנזות של זמרים אחרים. הם צריכים להתאים את עצמם, האוזן מצפה למשהו, מצפה לסאונד מאוד
נכון,
מסוים.
נכון.
אז אין שם חופש אדיר. באינטרפטציה אישית, אלא אם כן זה קשור לקצת, למילים ולדגשים מסוימים, אבל צריך להתאים את עצמך לתוך המגירה הזאת, זאת אומרת, מאוד.
נכון. בפופ זה השמיים עם הגבול. אפשר לקחת את אותו שיר בסגנון מסוים ולהעביר אותו סגנון אחר, מהירות אחרת, דינמיקה אחרת, גרוב, פיל אחר, נגיד, אפילו, משקל אפילו אפשר לשנות.
נכון.
הכל אפשרי, כל עוד זה מתקבל היטב על ידי הקהל. זה
נכון.
הכל.
כן. שוב, בשפות, דיברנו על זה קצת לפני זה, בשירה קלאסית יש לנו מגוון עצום של שפות, וזה מצופה גם ברסיטלים של סיום, לשיר בחמש שפות, נותן איזושהי בקיאות כזאת גם בהבנה,
גם
בהבנה
החינוך שלהם.
ספרותית, החינוך, ההיכרות עם
כן.
השפה הגבוהה בשפות שונות.
כשלומדים קלאסי, לומדים עוד שפות,
כן.
ולומדים לתרגם ממש מילה במילה,
כן,
ליטרלי, זאת אומרת,
נכון.
ההתעסקות עם שפות היא מאוד מאוד...
והדיקציה היא מאוד מאוד עקרונית,
נכון.
הלמידה הזאת של ה-International Phonetic Articulation, זאת אומרת
IPA, כן.
ה-IPA, כן.
כן.
זאת אומרת, זה מאוד מאוד עקרוני שם להכיר, לעבור משפה לשפה, להיות בקיאים בשפה, להכיר תרבות והיסטוריה
נכון.
של תקופות מסוימות.
נכון. ובאמת, הם צריכים להתמודד עם שפה גבוהה הרבה פעמים ולפרש אותה.
כן.
לעומת זאת, המוזיקה הפופולרית מתעסקת עם השפה הדיבורית יותר.
פופולר. כן. בדיוק.
ישר בא לי לשיר פעם.
כן, נכון.
אי אפשר בלי זה. וזה השפה בדרך כלל שאנשים מדברים אותה, למרות שיש, נגיד, אצלנו שרים באנגלית, בשוודיה שרים באנגלית, אבל זו שפה שהיא עדיין השפה המדוברת,
כן.
אולי השנייה. וזה הרבה יותר קל, יש הרבה יותר שימוש גם בשפה יומיומית, לעומת שפה גבוהה,
בסלנג,
שדיברנו,
גם
סלנג,
בסלנג,
נכון,
נכון.
לא מחויבים לדקדוק נכון. אז ההתמודדות היא שונה מהבחינה
נכון,
הזאת.
נכון.
זה גם צריך להישמע יותר דיבורי, זאת האמת,
נכון.
בכל סגנון כמעט שאתה שיר בפופ.
כן. בראייה גדולה, המיקוד על משחק, למשל, אז בשירה קלאסית, קודם כל, השפה, או, זאת אומרת, היא חשובה בקלאסי, אבל יפי הקול הוא the bel canto,
הוא הדבר
הקול, הוא
הדומיננטי.
הדבר הדומיננטי.
כן.
בסוף, הקול של היפה או לא יפה,
כן.
מרטיט אותי או לא מרטיט אותי. אבל ברור שיש חשיבות לדרמה וליכולת המשחק באופרה,
באופרה,
כן?
נכון.
במחזמר המיקוד הוא אחר.
המיקוד במחזמר הוא על השפה, הדיבור, התקשורת,
כן.
המילולית, יותר מאשר היופי של הקול.
כן.
וזה לא אומר שהם לא משתמשים בקולות שלהם בצורה מעוררת השראה, אבל עדיין, זה לא יבוא על חשבון הטקסט, זה תמיד צריך לשרת אותו.
נכון.
ובמוזיקה אחרת, כמו רוק, פופ, דברים כאלה, שם זה משתנה. יש זמרים
כן.
שממש ממלמלים את הטקסט.
שזה רק צבע, זה רק
כן,
מין איזה
נכון.
הבהרות כאלה,
כן.
והקצב הוא הרבה יותר משמעותי, או...
נכון.
כן.
שם זה לגמרי משתנה. יש
נכון.
זמרים שמאוד, סינגר סונגרייטרס, שדווקא רוצים שכל מילה שלהם תצא, ויש כאלה שלא. אי אפשר להכליל פה בכלל,
נכון.
בנושא הזה. כן, בואי נדבר רגע על הפרסונה, מה אדם מציג על הבמה.
נכון, אז זה תלוי באמת עדיין, אם זה באמת באופרה ובמחזמר שיש פה את ההקבלה הזאת, שיש פה תסריט, יש פה פליי, יש פה ליברטו, מה שנקרא, אז הזמרים הופכים להיות משתמשים בעצם בפרסונה מושאלת, זאת אומרת, הם בתוך תפקיד.
תפקיד בדיוק
והם
ככה.
בבית הם מישהו אחר, אבל על הבמה הם תפקיד מאוד מסוים.
אבל במוזיקה פופולרית רגילה,
כן.
הם בדרך כלל מביאים את עצמם.
בדיוק.
הרבה פעמים גם כש... זה לא רק סינגר סונגרייטר, אלא הם מביאים פירוש לשיר של מישהו אחר,
כן.
אבל הם מאמצים את זה בדרך כלל אליהם,
כן.
ובונים
בונים את הדרמה.
את דרך
כן.
מי שהם וראיית העולם שלהם.
נכון.
כן.
טוב, מאיפה זה בעצם נלקח? יש משהו שנקרא cross training,
כן.
שזה...
עוד לא הזכרנו את המילה הזאת,
עוד לא
בעצם
אמרנו
זה
את
נקודה
המילה,
המוצא
זאת
שלנו
הנקודה
הייתה.
המוצאה, אנחנו לא מוצאים לזה ממש פירוש נכון יפה בעברית, אבל ה-cross training הוא נלקח
עולם הספורט.
מעולם הספורט, הוא
כן.
עכשיו שואלים אותו גם להייטק, ובעצם זה גם חציית קווים מסוימים, סגנונים, מעבר מאחד לשני, ובספורט...
זה בא לשרת מטרה גבוהה. מעבר,
יכולות, כן.
כדי לשפר את היכולות של הספורטאים, הם בעצם נדרשים להתאמן בספורט אחר שהוא לא מה שהם עושים. אנחנו מדברים על ספורטאים מקצועיים, שזה לא מה שהם עושים. למשל, שחיין שנדרש להרים משקולות, הוא עובד על שרירים אחרים לגמרי בזמן שהוא מרים משקולות,
כן.
והדבר בא קודם כל כדי לגרום לגוף שלו כולו להיות בכושר הרבה יותר טוב, ולא לעבוד רק על השרירים שמשרתים אותו כשחיין. ובדקו את זה ועשו מחקרים וראו שזה מאוד מאוד שיפר את רמת הכושר של הספורטאים.
בסגנון שהם רוצים,
בסגנון שהם רוצים
כן,
בדיוק,
בדיוק,
בתחרות.
כן, זה הוסיף להם דברים, זה הגמיש אותם, גם חשיבה אחרת, גם המוח חושב אחרת.
כן.
אז אותו דבר גם בשירה, זאת אומרת, היכולת לעבוד על הכלי שלנו, קודם כל כבסיס, כל שיכול לעבוד בכל מיני סגנונות, הבסיס הראשוני,
כן.
ואחר כך העבודה או המעבר הגמיש הזה בין סגנון לסגנון, גם נותן הרבה יותר אפשרויות
גם
לזמר,
מוזיקליות.
גם מוזיקליות, גם התנסות, גם, זאת אומרת שאנחנו לא מקובעים על סגנון אחד כל החיים שלנו.
כן, וקולית, ממש חקרו את זה גם כן מבחינה קולית, שלמשל זמרים קלאסיים, שכן הקדישו זמן לצילי החזה שלהם, בואו נדבר על נשים, שזה לפעמים ספרניות, לא עובדות על צילי החזה שלהם. כשהן כן עבדו על זה, שמעו אחר כך בצילי הראש שלהם אושר חדש,
נכון.
שלא
הסגירה
היה,
חדשה,
לא
כן.
אושר happiness, במקרה הזה יכול לגרום ל-happiness, אלא wealth of sound,
כן.
שלא היה קודם.
כן, נכון.
וזה נכון מהמון המון בחינות לשני הכיוונים.
אני רואה את זה על עצמי. אני
כן.
ממש חושבת שאני מלמדת כבר 17 שנה אולי בסגנון CCM, בנוסף לקלאסי, הוא הרוב מההוראה שלי,
כן.
ועצם האימון והלימוד הזה הפך אותי לזמרת קלאסית הרבה יותר טובה.
כן. אני
כאילו,
שמעתי את זה כבר כמה
זה
פעמים מזמרות
מעניין.
קלאסיות. כן. אני חושבת שהגישה של כולנו צריכה להיות לבוא לאימון הקולי בצורה שהיא יותר משחקית,
פתוחה.
פתוחה, שהיא נותנת הזדמנות לסאונדים שונים, בלי לשפוט אותה מבחינה אסתטית, בלי להגיד יפה, לא יפה, נכון או לא נכון מבחינת בריאות, וכל השאר, כל השאר יכול להיות בעצם לגיטימי.
ניסיונות, כן,
כן.
בדיוק,
כן,
בדיוק, כן.
וברגע שבאים בגישה הזאת ולא במשטר, כך עושים ואין אחרת, אנחנו, שוב חוזרת,
אנחנו
השמיים הם
מגבילים
הגבול.
את עצמנו, זאת אומרת, את אומרת השמיים
כן,
בדיוק, אני אומרת הפוך,
כן.
על זה שאנחנו באמת באמת רוצים לתת את האפשרות לאנשים להיות הרבה יותר גמישים, ושיהיה להם הרבה יותר אפשרויות להתבטא, כי אנחנו לא מתבטאים רק באפיק אחד. למה
נכון.
לא? למה לא כמו לצייר ולרקוד, ולרקוד ג'אז ולרקוד קלאסי והיפ-הופ?
בדיוק,
למה
בדיוק.
לא?
ורקדנים כן מרשים
כן?
לעצמם את הדברים
נכון, הם
האלה
לומדים
לגמרי.
עכשיו, יש ממש, אני זוכרת, אני עוקבת, אני שואלת את בנות שלומדות, והן לומדות את כל הסגנונות, בבת אחת,
נכון.
באותו יום אחרי יום, באותו יום לומדים, עוברים אחד לשני.
לגמרי, לגמרי. אין
בדיוק.
סיבה שזמרים לא יעבדו
נכון.
בצורה הזאת. אוקיי. בואו נדבר עכשיו לסיכום על הסדנה
כן.
שאנחנו הולכות לעשות.
כן. אז אנחנו קודם כל נברר מה העקרונות של כל סגנון. אנחנו נכתוב אותם, נדבר עליהם, ואנחנו ניישם אותם עם
עם תרגול,
הדגמות,
עם
עם
הדגמות ותרגול.
תרגולים, הקשבה לאנשים, אנחנו נדגים, ואתם תתרגלו את את הסגנונות.
ולחוות את זה
כן.
אצלכם בקול, בדיוק ככה.
בדיוק.
להבין ולהקשיב מה ההבדלים מבחינת אסתטיקה קולית. אנשים יודעים, הנה זאת זמרת קלאסית, הנה זאת זמרת ג'אז, אבל מה עושה את זה?
איך הם יודעים?
בואו אנחנו
בדיוק.
ניכנס ואנחנו ננתח את זה קצת, כדי
כן.
שיהיה יותר קל להבחין, ואז הרבה יותר קל גם לחקות את זה
כן.
ולהשתמש ב...
תחשבו, אתם הולכים למסעדה, תואמים איזה תבשיל, ממה הוא עשוי? למה הוא כל כך טוב? למה זה לא טוב?
יפה,
למה זה כן טוב?
כן.
אז להבין מבפנים מה עושה אותו ככה,
נכון מאוד,
אוקיי?
כן. השימוש ברגיסטרים, אנחנו לא נלמד את נושא הרגיסטרים בפני עצמו, אלא איך משתמשים ברגיסטרים בכל סגנון. למשל, אני רק אתן דוגמה קטנה, הלג'יט, שהוא סגנון במחזמר של שירה שהיא לקוחה מהקלאסי, היא שונה משירה קלאסית.
לגמרי.
וכדאי לשים לב מה שונה, כדי שזמרת עם קול קלאסי שהולכת לשיר מחזמר בקול לג'יט, היא צריכה לדעת שהיא צריכה לעשות התאמות מסוימות.
בדיוק, אותו דבר בבלטרית, יכולה להיות זמרת אופרה עם המון כוח במיתרים,
כן.
אבל ההפקה בבלט או בסגנון פופולרי תהיה אחרת,
ממש.
תהיה אחרת
כן,
לגמרי.
כן. אנחנו נדבר על צבעים קולים שמתאימים,
מתאימים.
לפעמים בדיקציה נדבר על זה, והתנסות בכלל במעבר בין סגנונות, בואו נגיד שזה הדבר הכולל. אנחנו נעשה איזשהו תרגיל שחשבנו עליו.
שייתן לכם ממש את ההזדמנות לראות איך זה משתנה, איך זה משתנה.
אז בינתיים אנחנו נשלח פרסום, תעקבו אחרינו, תחפשו אותנו בקורות בקול, בדפים שלנו, ביוטיוב, אנחנו נפרסם את זה ואנחנו מאוד מקוות לראות אתכם שם.
והסדנה הזאת פתוחה שוב לזמרים מנוסים ולמורים לפיתוח קול. אוקיי.
שני העולמות.
תודה רבה לכם על ההקשבה, וניפגש בקרוב.
להתראות.
להתראות.